כן, אני רק רציתי להגיד שבואו ננסה לשמור על צלם אנוש, כי קשה לשמוע את זה אחר כך.
טוב, זהו, תודה, סייבר סייבר שלום. פעם באה, נועם, אני לא מביא את האלה כי הם מפרים לי להתרכז.
למה? אני סייעתי, אני מבקש.
סייע בהפרעה לשידור, רן ברזיק.
אני הייתי ממושמע.
ניכר על המיקרופון, רן, לא קל.
איזה פיור.
יאללה, לילה טוב.
לילה טוב.
וואי, עידו, תהיה לך פה עבודת עריכה, זה יהיה... תבלה פה חודשים על הפרק הזה.
אתם מאזינים לסייבר סייבר עונה שישית. סייבר תרית בריך וחם, הישר מהטבון של נועם רותם ועידו קינה. סייבר אורגינל, היזהרו מחיקויים. סייבר סייבר עונה שישית מופק על ידי פודקאסטיקו.
סייבר סייבר וסלאבה אוקראינה לך, נועם רש.
סייבר סייבר.
מה אמרנו על חיקויים, נועם רש? מה אמרנו?
שזה לא בשבילי.
וסייבר סייבר לרן לוקר.
סייבר סייבר עידו, סייבר סייבר נועם.
וסייבר סייבר לרן ברזיק.
סייבר סייבר לכולם מפתח תקווה, העיר המדהימה ביותר בעולם.
הוא לא בפתח תקווה, הוא בתל אביב.
נכון.
אגב, אחד מהתענוגות הגדולים ביותר בפודקאסט הזה הוא לגרום לאנשים להגיד סייבר סייבר כל הזמן.
או להגיד כמה נפלא בפתח תקווה.
אני אומר את זה כל הזמן, בלי שום קשר.
אסור להשוות.
נועם רש, אתה הבאת לנו סיפור שמתפרסם גם בליברל.
הרבה מאוד אנחנו שומעים כל מיני סיפורים מפחידים על מלחמת סייבר, וכל מיני אנשים עם קפוצ'ונים ומשקפי שמש קהים שיושבים במרתף של ההורים שלהם בלילה בחושך. אולי כדאי לדבר על מה זה באמת, וכמה זה אולי קצת פחות מבדר ממה שהיינו רוצים להאמין.
בוקר אחד התעורר בבהלה סגן אלוף קוף, ראש ענף בחיל התקשוב, לצלילי נעימת הנושא של הסרט הסנדק, צלצול הטלפון הקבוע שלו מזה מספר שנים. הקו היה סגנו, רב סרן א', א' נשמע לחוץ.
משהו מוזר קורה ברשתות. נתבים מתחילים להיכשל ונתקעים כל הזמן בלולת התחול. תעבורת הרשת מועטת. אם זה ימשיך ככה, עוד שעה אין יותר תקשורת.
אני מיד מגיע.
נאנח סגן אלוף קוף.
קבו מיד כל מה שלא מוגדר כקריט.
בשעות הבאות עוד ועוד רשתות ממשלתיות יתחילו לקרוס. וגם רשתות הגיבוי שנועדו לפעול במצבים האלה יתחילו לקרוס גם הן. חמ"ל מיוחד הוקם במשרד ראש הממשלה והתחיל לקבל דיווחים מרחל, הרשות לשעת חירום. דווח אודות פיצוצים בבתי הזיקוק ובמפעלים של חברות נשק. דווח אודות תקלות משונות במערך הרכבות ובמערכת הרמזורים. בנתב"ג יופיעו ציורי גולגלות רבים על מסכי המחשב, ומנהל אבטחת המידע יורה על סגירה מלאה של רשת המחשוב כדי למנוע אסון. זה לא יעזור למטוסים שכבר באוויר. שניים מהם, אחד שהגיע מדלהי והשני מהתונה, התנגשו מעל קיבוץ שעלבים. שרידים מהם התרסקו על הרפתות והלולים של הקיבוץ. היא שמעה קולו המתנשף של מנהל הבטחת המידע בבנק ישראל במכשיר האנלוגי המיושן שמותקן בחמל הממשלתי.
איבדנו את כל המידע, הכל, כולל הגיבויים החמים. ייקח לנו כמה ימים להביא את הגיבויים הקרים מהארכיון ולהרים אותם, אבל אם לא נמצא את הסיבה, זה פשוט יקרה שוב תוך כמה דקות. גם הבנקים המסחריים אומרים לנו שקורים אצלהם דברים דומים. והסוף.
בתי החולים עברו לעבודה עם נייר, לאחר שמערכות המחשוב שלהם קרסו. בדיקות המעבדה מתועדות באופן ידני בלבד. מכשירי הצילום מושבתים ולא ניתנים לשימוש, וההמונים שזקוקים לבתי החולים נותרים ללא מענה.
עצו את האינטרנט!
יצרח אחד הנוכחים כשעל מסכי הטלוויזיה הגדולים בחדר מועברים שידורי ערוצי החדשות שמראים פיקיקי ענק, תאונות, אנשים. אנשים מפרקים כספומטים, תמונות של ביזם לשתות השיווק, כשקונים שמבקשים להצטייד במזון לא יכולים לשלם עבורו בשל קריסת מערכות הבנקים. מסך אחד מראה פיצוץ ענק בצופר גז ליד תל אביב. מסך שני מדווח על הפסקות מים בעקבות קריסת מתקני ההתפלה. ומסך שלישי מציג את הבורסה בתל אביב, שם אחד הסוחרים צועק:
כל התעדה, כל הכסף.
לפתע, יכבה החשמל בחדר המלחמה המאולתר. ובשניות שיעברו עד שידלקו אורות החירום, אפשר יהיה לשמוע השתנקות של בכי חנוק מסביב לשולחן. בפינת החדר יהבהב לרגע המכשיר הטלפון היהודי של הקור בדימונה, ואז ידום. המדינה קרסה, ואפילו יריעה אחת לא נורתה.
יא בלולו.
זה לא...
מה אתה מפחיד אותנו?
וואו, וואו, איזה פחד.
זה נשמע כמו מדע בדיוני, אבל תכלס, כמעט כל הדברים, אם לא כולם, באמת קרו במציאות, ב-20 שנה האחרונות. אפשר להזכיר כמה מקרים מהשנים האחרונות, נתחיל בהתחלה. יש לנו את אפריל 2007, אסטוניה נכנסה לאיזה סכסוך עם רוסיה על פסל, והרוסים פשוט תקפו אותם כל כך חזק, עד שהיו צריכים לנתק את אסטוניה מהרשת. כל הבנקים עברו לעבוד בנייר, כלי תקשורת לא יכלו לעבוד.
מזעזע, נשמע ממש כמו ישראל.
כמו אצלנו, כן. המון שירותים אחרים חזרו עשורים אחורה. שוב, הרוסים אמרו, זה לא אנחנו, זה פטריוטים, שלקחו את החוק לידיים, וככה זה נגמר בעצם. שש שנים אחר כך, ב-2013, סכר בארצות הברית, במדינת ניו יורק, הקרים איראנים פרצו אליו, ותכלס קיבלו גישה טכנית לפתוח אותו ולהציף את כל העמק מתחת, ולהרוג די הרבה אנשים. בשולי הדברים אנחנו נאמר שככל הנראה הם פשוט טעו בכתובת. הם חשבו שהם נכנסו לסכר הרבה הרבה יותר גדול, עם שם מאוד דומה. ופשוט, אתה יודע, כל האמריקאים נראים אותו דבר. הם עשו את זה כדי לנסות לנקום על התקיפה האמריקאית, ועל פי
פרסומים זרים
גם הישראלית, בקור בנתנז.
הערכת מומחים, צריך לסייג.
האקרים איראנים גם תקפו תשתיות של ייצוא והובלת נפט של חברת סאודי ארמקו, שזאת אחת מהחברות הגדולות והעשירות בעולם, והצליחו להשבית אותה לשבועות ארוכים. עכשיו, את התשתית של הרושעה שהם השתמשו בה, הם פשוט לקחו ממה שהאמריקאים והישראלים על פי
פרסומים זרים
השתמשו נגדם בתקיפת הכור באיראן.
זה יפה, זה מחזור.
מחזור.
ידידותי לסביבה.
כן, אנחנו בעד מחזור. זה ירוק יותר.
זאת נקודה מאוד מעניינת. זאת אומרת, בניגוד לטיל שאותו אתה יורב, ברגע שהוא נוחת בצד השני, הוא מתפוצץ.
חד פעמי.
והיה וזה אכן הסיפור, זה מאוד מעניין, כי what you've deployed may be used against you.
זה משהו שראינו אותו קורה כשמטוסים וטנקים נופלים בידי האויב, והאויב פותח אותה ומסתכל איך הם בורכבים, ומכין לעצמו עותק.
או במקרה של המלחמה הנוכחית באוקראינה, היות והם כבר ידעו איך זה בנוי, הם פשוט סובבו אותם ב-180 מעלות.
האיראנים הם מתמחים בזה דרך אגב, הם עשו תעלולים כאלה לכל מיני דרונים אמריקאים, באמת דברים נחמדים מאוד. היו מאוד יצירתיים האיראנים, ככה זה ש...
ובגלל הסנקציות ו...
אתם רואים, הסנקציות האלה רק עוזרות העם האיראני, כאשר יענו אותו כנפרוץ, וכשלא נותנים להם גישה לטכנולוגיה מערבית, אז הם מייצרים טכנולוגיה מערבית משלהם.
אם אין טכנולוגיה מערבית, תאכלו חורש צבזי.
אם אין טכנולוגיה מערבית, נעשה טכנולוגיה מערבית שהיא משלנו, עם בלק ג'ק ונערות מובקרות.
ונערות חיג'אב.
סיבה מצוינת, אתה מצליח לעשות פה צנזורה, דרך אגב, ככה, הנוער והטף ילמדו לשבור את הכל.
ב-2013, האקרים צפון קוריאנים הצליחו לשתק תשתיות של בנקים בדרום קוריאה, ופשוט מנעו מהם לקבל ולשלוח פקודות פיננסיות. באותה מתקפה הם גם שיתקו את רשות השידור, יחד עם עוד ערוצי תקשורת.
זה כי הם אומרים, אם לנו אין בנקים וטלוויזיה, לאף אחד לא יהיה בנקים וטלוויזיה.
צודקים.
אגב, קוריאנים, אני מקשיב עכשיו לספר, Lazarus Heist. ג'ף ווייט, על קבוצת התקיפה הצפון קוריאנית, Lazarus, ומסתבר שהמוטיבציה שלהם לתקיפה, היא לא בהכרח גרימת נזק, או הסבת נזק, או לתקוע את הכלכלה ואת החיים במדינות אחרות, אלא פשוט להשיג כסף למשטר שלהם.
כן, יש כמה סיפורים יפים על שוד של קזינו שבוצע על ידי פעילי ממשל צפון קוריאנים שיצאו משם עם די הרבה כסף.
אז מה שקרה זה שהם פרצו לבנק הלאומי בבנגלדש.
יש בנק לאומי בבנגלדש?
יש בנק לאומי בבנגלדש. בנגלדש אחת המדינות הכי עניות בעולם. כן. יש לה בנק לאומי.
מרכזי.
בנק מרכזי. לבנק המרכזי של בנגלדש. הם שתלו שם את הרוגלות שלהם או את הווירוסים שלהם, הם שלחו מייל של מישהו שמחפש עבודה, מישהו הקליק על המייל הזה, המייל נפתח, כמובן במחשב של מישהי מה-HR, משם הם עשו lateral movement, הגיעו למחשבים הרציניים באמת, למחשב של הסוויפט.
סוויפט רשת הבנקאות הגלובלית שדרכה עושים את רוב העברות הכספים העולמיות.
השמועה היא שהרשת של סוויפט היא מתבססת על זה שאמורה להיות גישה אליה רק למי שאמורה להיות גישה אליה.
הגנת אף אחד לא הזמין אותך לפה, אז אין דלתות.
בדיוק. הבנק הבנגלדשי מחזיק חשבון בפדרל ריזרב, והוא מחזיק בו בערך מיליארד דולר.
מה?
כן.
מיליארד דולר אמריקאי?
אמריקאי.
לא של דולר בנגלדשי. כן, לא, וואי, אוקיי.
במתקפה מתוזמנת באופן מדהים. דבר ראשון, הם גרמו למדפסת של סוויפט בבנק הבנגלדשי להפסיק לעבוד.
דוד, אני יכול לגרום לכל מדפסת להפסיק לעבוד, אתה פשוט שולח לה שתי הדפסות.
כן, זהו.
דאבל סיידד.
אבל את השבועה שלי לא עובד כבר שנים, אני...
ואז הם פנו לבנק בניו יורק, לפדרל ריזרב, ואמרו לו, תעבירו מיליארד דולר מתוך החשבון שלנו לחשבונות בפיליפינים.
BEC ברמת הבנק המרכזי.
וואו.
זאת אומרת,
הם פרצו לבנק המרכזי, ואז כאילו בשמו שלחו, אנא הביאו כספים לכל מיני אנשים.
הבנק המרכזי, בתגובה נראה להם משהו חשוד, בין היתר נראה להם חשוד שם הסניף שאליו הם ביקשו להעביר, בגלל שהוא טעם לשם של ספינה איראנית שיש עליה סנקציות.
וואי, צירוף המקרים פה, שוגע.
סניף חורשי צבזי. ובגלל זה הם התחילו לשלוח הודעות למדפסת סוויפט, אותה מדפסת סוויפט שאותה הם השביטו. ולהגיד, האם אתם בטוחים שאנחנו רוצים להעביר את הכסף? האם אתם בטוחים שאתם רוצים להעביר את הכסף? האם אתם בטוחים שאתם רוצים להעביר את הכסף? בסוף, הם התחילו לבצע את ההעברות לאט לאט. עכשיו, למה היה התזמון המופתי? התזמון המופתי היה שהם התחילו את זה ביום חמישי בערב, ביום שישי בבוקר בבנגלדש לא עובדים, בשבת בבנגלדש לא עובדים, יום ראשון החבר'ה בבנגלדש הגיעו לעבודה, ראו מה קרה, פנו לפדרל ריזרב, שם היה יום ראשון.
וואי, 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 וואי. זה מתוכנן היטב.
מתוכנן היטב.
והיה איסרו חג.
רגע, היה איסרו חג.
לא, זה מדהים, איזה סיפורי מתח יש פה.
בניו יורק היה איסרו חג באותה עת. חלקו של הכסף עבר, מעט מאוד מתוך המיליארד דולר בסופו של דבר עבר, עברו לפיליפינים. אוקיי, לתוך החשבונות בפיליפינים. החשבונות בפיליפינים הוכנו מראש בפעולה שכאילו...
שלפו את הכסף וברחו.
לא.
לא?
לא.
לא?
זאת הבעיה הגדולה בפשיעה מהסוג הזה. אתה צריך איכשהו אחר כך להכניס את הכסף בצורה לגיטימית לתוך המערכת. אז...
אתה רואה? זה בעיה שהביטקוין פותר.
אם היו עושים את זה, גומלים את הביטקוין, עד שהם היו מקבלים אותו, זה היה כבר שווה... 10% מהערך שלו.
מה העניין שעכשיו כבר הגענו ליום שבו יש חג לאומי בפיליפינים? ולכן אי אפשר להשיג את הסניף בפיליפינים.
תקשיב, אני חייב להוריד את הקומה בפני ההאקרים האלה, זה הדבר הכי יפה ששמעתי.
האמת היא שבהתחלה התבאסתי בשביל הבנגלדשים, וכאילו זה, עכשיו אני ממש רוצה, כאילו זה ממש למצוא.
אתה כבר רוצה שהצפון קוראים...
אתה בעד הרעים בסרט הזה.
לא, כי אתה עכשיו למצוא איזה עיתוי כזה, שיש לך איזה שיש, זה משהו משוגע.
כן. אז הם הוציאו משם את הכסף, וכדי להלבין אותו, הם הלכו איתו לקזינו. בפיליפינים. עכשיו, למה קזינו בפיליפינים? איך אתה מלבין כסף בקזינו? בואו, טיפ מהכיח, מה שאתה. במקרה, ונקלטתם עם סכומים מזה. אז קודם כל, הם הצליחו להוציא את הכסף במזומן, שזה כמות נכבדה של כסף. הם עשו לו ווייר מתוך הבנק לאיזשהו חלפן כספים, משם הם לקחו את הכסף במזומן. מדובר על משהו כמו 500 קילו של שטרות.
וואו.
את הכסף הזה הם לקחו לקזינו. עכשיו, איך מלבינים כסף בקזינו?
איך מלבינים כסף בקזינו?
צריך עם בקרה.
יפה.
נועם מנוסה. מנוסה,
כן.
הם מכניסים את הכסף לתוך הקזינו, ואז מוציאים אותו מהקזינו. אוקיי? ואז זה כסף שהרווחת בהימורים, שהם דבר ידוע.
אגב, בוודאי תופתע לשמוע, מר פתח תקווה, מה המטבע שלכם בפתח תקווה, אגב?
ז'יטונים עם תמונה של רמי גרינברג.
מלאבסים קטנים כאלה. לפיליפינים יש הרי קשר לעם הספרדי, כידוע, יש קשרים מאוד זה. קוראים לזה פזו.
כן.
באמת?
כן. עכשיו, לכאורה, אתה יודע, אתה צריך לשחק כדי שהכסף הזה...
כן.
להוציא את הכסף אחר כך. אז מה שהם היו עושים, הם הלכו בחבורה גדולה לשולחנות של בקרה, כמו שאמר נועם ריש, שליטה ובקרה.
משטרת בדיחות אבא, אתה עצור.
והם שיחקו שם בחבורה, והם שיחקו אחד נגד השני. ואז צד אחד היה מפסיד את הכסף, צד שני היה מרוויח אותו, צד אחד היה מפסיד את הכסף, צד שני היה מרוויח אותו. בסוף האירוע הם היו יוצאים מהקזינו, ובידם צ'ק לגיטימי של הקזינו.
שיטה כזאת מאוד ידועה, אתה רוצה להלבין סכום גדול במיליונים, אתה בא למישהו שזכה בלוטו, נכון. אתה קונה ממנו את הכרטיס, אומר לו, הנה הכסף ביי, הוא לא במעקב כי הוא לא פושע, אתה פושע, אתה זכית בלוטו, במקרה.
רגע, אז הם הצליחו בסוף כן או לא?
להוציא כסף?
בלי ספוילרים בספר.
אני, אוקיי, לא הגעתי עדיין לסוף לספר, תיארתי לך בערך עד איפה שהגעתי באוטובוס בדרך לפה, אבל ג'ף ווייט מתאר סצנה.
הסופר
והכותב. והפודקסטאי, אגב, הספר הזה נולד מתוך פודקאסט.
It may sound like a Hollywood film,
but it's all true. It's the story of the Lazarus heist.
I'm Jeff White.
And I'm Jean Lee.
And the Lazarus Heist is our brand new podcast from the BBC World Service.
ואנחנו ניתן גם אליו לינק בהערות התוכנית.
נתלנו באילנות גבוהים. מעניין אותה, אנחנו נכתוב ספר.
אני כתבתי ספר.
חמישה ספרים.
שישה.
אז הוא מתאר סצנה שבה המון אנשים בהמון מקומות בעולם, בו זמנית, בחלון זמנים מאוד 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 קטן, ניגשים עם כרטיסי בנק לכספומטים ומושכים כסף מזומן. ואז הם כאילו מעבירים את הכסף הזה הלאה במעלה הפירמידה, עד לגורמים הצפון קוריאנים.
אז מה שכן, דוגמה מעולה להתקפה על מדינה, כאילו שלמה, נכון, מיליארד דולר זה לא המון כסף במונחי מדינות, בשבילם זה המון.
בהחלט, בבנגלדשיות.
כן.
גם אקרים רוסים תקפו בנקים, קבוצה בשם קרבנק, שנהגה לדברי חברת הסייבר הרוסית קספרסקי, להיכנס למערכות של בנקים, להשרות את עצמם שם כמה חודשים טובים, ללמוד את כל המערכת, ובסוף לברוח עם כמה מאות מיליוני דולרים, שעקרונית שום דבר לא מונע מהם, למחוק את המידע, לשנות את המידע, לעשות בו כרצונה.
זאת אומרת, כשאתה אומר לגנוב את הכסף, הם יכולים גם לסמן כאילו העברות, והם לא צריכים לצאת עם מזומן משם, בהכרח.
לא, הם יכולים פשוט להעביר את הכסף לבנקים אחרים.
מאוד כדאי שאתה לא תצא עם מאות מיליונים במזומן, זה...
זה כבד.
כן, זה לא טוב לגב.
הגיל הממוצע שלה. ועוד הדירון שאינו איתנו כי הוא עם כאב אגב בבית.
מה קרה בשנת 2015?
גם הצבא הרוסי התחיל לתקוף קבוצה בשם תולעת חול, סנדרור, שמקושרת לצבא הרוסי, אנחנו נשמע עליה עוד בהמשך. תקפה תחנות כוח באוקראינה, אחת מהן אפילו בקייב, והצליחה להכשיך חלקים נרחבים במדינה.
וכל זה בלי הטילים שאיתם עושים עכשיו את אותה...
אנחנו נגיע גם לזה. אם היית קורא את הטקסט.
נכון, וזה אומר שהם חוסכים את החומרים, את הייצור, שיש לו חתימת פחמן מאוד גדולה, וגם יש את השיגור כמובן. וגם הם מחבים חשמל, אתה יודע כמה פחמן דו-חמצניים חוסכים?
גרטה מאושרת.
How dare you?
יש לזה יתרון אחד ענק על טילים. קשה לעשות לזה attribution, קשה לראות מאיפה זה הגיע, קשה לקשר את זה למדינה זו או אחרת. קשה לעשות attribution עד כדי... כמו שאומרים בפינלנד, אם יש מלחמה, האויב מגיע ממזרח. במקרה שהאויב לא הגיע ממזרח, זה אומר שהם פאקינג כבשו את שוודיה, ואז הם מגיעים.
ב-2016, הקרים סינים הצליחו לשתק את נמל התעופה טן סון נהט בווייטנאם, או איך שלא קוראים לו. הם פשוט מנעו אפשרות לעשות צ'ק-אין, הם השתלטו על מערכות הכריזה והשמיעו הודעות תעמולה, והיה שם מאוד שמח.
זה נורא מעניין, כי החלוקה לגושים כבר לא עובדת פה. זאת אומרת, הסינים והווייטנאמים...
הם רבים?
הם היו באותו צד.
אה,
היה להם איזשהו סכסוך בים הסיני שם, שהם החליטו ששווה לריב עליו. ב-2017, אנשי מודיעין רוסי פרצו לתוכנת מס אוקראינית, שהייתה מותקנת בלא מעט רשתות אחרות, ושחררו את אחד מכלי הנשק הכי מרושעים שראינו עד היום בתחום הסייבר, שקראו לו נוט פטיה. שזו, למרבה הבושה, טכנולוגיה שפותחה על ידי ה-NSA ודלפה. הטכנולוגיה הזאת פשוט מדביקה כל מה שהיא רואה, וזה היה פשוט התפשטות מטורפת של מגיפת סייבר, שהדביקה באמת חצי עולם, בעיקר באוקראינה, אבל גם במדינות אחרות, ופשוט בנקים, בתי חולים, חברות מסחריות כמו מרסק, חברת הספנות או פדקס, חברות בנייה, כולל הגוף שמטפל בניקיון הכור הגרעיני בצ'רנוביל. הם הצליחו לשתק את מערכות האשראי, את מערכות השינוע של הדלק, מערכות הבריאות, מערכות מזון ועוד לא מעט דברים. עכשיו, בגלל שזה היה כל כך מדבק, זה חזר אליהם והדביק גם לא מעט חברות רוסיות.
זה במובן הזה מזכיר קצת נשק גרעיני, שהנזק שנגרע ממנו אף פעם לא באמת מוגבל למקום שהוא נשלח אליו, ופוגע בעולם, בכדור הארץ. זאת אומרת, הוא מזהם את האוויר ואת הים, ופוגע בחיות ופוגע ב...
או נשק ביולוגי.
אני רוצה לה... זהו, אנלוגיה טיפה שונה. התחום הזה נמצא יחסית בראשיתו. קורות תקלות, סטייל השימוש הראשון בנשק כימי, שהיה במלחמת העולם הראשונה, כשפתאום השתנה כיוון הרוח, והענן של הגז כלור הגיע לשוחות שלך, ודברים קרו.
כשאם מדברים על נשק ביולוגי, כולנו מכירים את הסרט התיעודי Resident Evil, שבו ראינו איך בעצם התפשטות של וירוס גרמה בעצם להתאחדות החיים על פני כדור הארץ. רק אני ראיתי את הסרט הזה.
זה לא כזאת אופציה רעה, אם אתה מסתכל על הממשלה.
אתה יודע מה אומרים?
מה אומרים על זה?
בואי שר עליה, חוזרים.
באת טעון היום, אני...
ב-2021... הקרים נכנסו למתקן לטיפול מים בפלורידה, וממש שינו את ערכי הסודה קאוסטית במים, מ-100 חלקיקים למיליון, שמסתבר שאנחנו זקוקים לעניין הזה, ל-11,100 חלקיקים למיליון, מה שזה כמה וכמה פעמים מהכמות הקטלנית לבני אדם, מסתבר. וכמעט הצליחו להרעיל את תושבי העיירה שם.
באותה שנה בפעולה שזכתה לפרסום רב בעולם, הקרים שיתקו את פעילות הקולוניאל פייפליין, מערכת זיקוק ושינוע נפט ומוצריו, מה שגרם למחסור בדלק בחלקים נרחבים בארצות הברית, ולתחושה של כמעט, הייתי אומר, פרל הרבור 9-11, כאילו, שיתקו לנו את ה... פגעו לנו בתשתיות הכי בסיסיות. זה דלק, זה מה שמניע אותנו.
בקוסטה ריקה, ב-2022, הכריזו על מצב חירום, אחרי ששתי קבוצות תקיפה בעצם השתלטו על חלקים מאוד מאוד נרחבים במערכת המחשוב של המדינה, ולא נתנו לה לעבוד. אי אפשר היה לשלם משכורות לעובדי המדינה, ואז הם יצאו לשביתה. אי אפשר היה לשלם מיסים, אי אפשר היה לקבל קצבאות של ביטוח לאומי, שום דבר. לקח קצת יותר מחודשיים להקים מחדש את המערכות, כדי שאפשר יהיה להשתמש בהם. קבוצה אחרת שפעלה שם, תקפה בתי חולים, ופשוט שמה כופרות על כל דבר. חזרו לעבוד עם נייר, ואחת מהקבוצות האלה, שעוד נשמע עליה בסיפור הזה, נקראת קונטי, שהביע אמונים לפוטין, והיא קראה למתקפה הזאת על קוסטה ריקה, גרסת ניסוי למלחמת סייבר נגד מדינה. זאת אומרת, הם פשוט הורידו את המדינה הזאת על הברכיים, החזירו אותם 50 שנה אחורה.
היי, ממש כמו הממשלה אצלנו.
לא, זה 200 שנה אחורה.
דרך אגב, חשוב לציין שבישראל התקפת סייבר מאוד מוצלחת נגד התחבורה הציבורית משביטה, שוב ושוב, במשך כל שישי שבת את הרכבות והאוטובוסים לחלוטין. חוץ מכמה ערים בודדות.
תודעה יותר.
כן, זה וירוס שהצליחו לשתול לנו ולהטמיע אותו.
לא, אבל דרך אגב, באמת הייתה התקפה דרך אגב, שמי שסיקר אותה זה ניב ליליאן. האקרים תקפו את התשתית של המערכת, אני נשבע לכם, של הרכבת הקלה. של תל אביב, ואני חושב שבידעתי שתתחקו.
זה יותר דמיוני מפתח תקווה.
המערכת הותקפה, ולכן היא תושק כמתוכנן
ב-2038. כן, אז בטוח מסכנים מהאקרים, מי הצלחנו להשמיט? והם מאוד התגאו בזה, והרבה ישראלים כאילו לא הבינו, באמת זה הייתה תקיפה עם אימפקט בכל זאת, זה משהו שחמור, אבל הרבה ישראלים גיחכו לעצמם.
אז זה מה שכתבתי בטוויטר של סייבר סייבר. האקרים גנבו תוכניות בנייה של הרכבת הקלה, מתכננים להתקפה עליה ב-38 ככה. לא סופי.
כן, לא סופי. אולי.
סייבר סייבר, עונה שישית.
אז הרשימה הזאת, שהיא רשימה מאוד מאוד חלקית של מתקפות סייבר מהשנים האחרונות,
מהזן המלחמתי,
בעצם הראה שכל מה שראינו בתרחיש הדמיוני הזה שקראנו קודם, בעצם כבר קרה בצורה כזו או אחרת.
בגדול באמת הכל קשור, ודווקא שמבינים ברשתות ונכנסים לזה, מבינים כמה באמת הכל קשור להכל, וכמה אנחנו גם, מעבר לזה שאנחנו תלויים ברשתות התקשורת, כמה הדברים קשורים, כי הרבה פעמים אנחנו נוטים לזלזל, אומרים, טוב, מה יפה?
מי יפרוץ לי למנורה חכמה?
למנורה חכמה, מה יעשו? יחליפו לי את הזה. לא מבינים שבאמת מהמנורה אפשר להגיע למדפסת, ומהמדפסת אפשר להגיע פתאום למחשב, ומהמחשב אפשר להגיע ל-IoT שלי, למצלמה שמחוברת לזה של הילד שלי, או למנעול שלי.
או לתנור.
או לתנור.
ולשרוף את הבורקס.
אתה יודע מה? כן, בוא נחשב דקה. בוא נגיד שהאקר מרושע משתלט על סוויצ'ר של דוד חשמלי. וואי, מה הוא יעשה? יעשה שלא יהיה לי מים חמים במקלחת? לא, תחשוב עכשיו מישהו שמפעיל עכשיו 10,000 דודים חכמים, בבת אחת.
מפיל את רשת החשמל?
כן, ובדיוק בשעות שיש,
למשל,
בשעת קיץ חמה, לא להתפוצץ, אבל עכשיו איזה נזק זה. בוא לא ניכנס פה בתרחישים אפוקליפטיים.
זה מצחיק, אתה בטח מכיר את הסיפור על זה שבקולבוטק רצו לבדוק מה ההשפעה של הטלוויזיה על הציבור, והם אמרו בשעה זה וזה, אנחנו כולנו נכבה את האור. זה משהו שבאמת יכול להפיל רשת.
כן.
במיוחד אם כולם משתמשים, נגיד במזגנים, אמרת בקיץ חם, כולם עם המזגן, גם ככה הרשת על הסף, ואז מדליקים את כל הדודים,
אז הכל קשור להכל.
זה לא רק העובדה שדברים הם מחוברים, זה גם העובדה שדברים הם חכמים. זאת אומרת, או טיפשים לצורך העניין. כל מכשיר כזה שאנחנו לא יודעים מה איכות התוכנה שנכנסה לתוכו, אנחנו מחברים אותו לרשת בבית.
או בעסק.
וסומכים עליו עם הדברים שהכי יקרים לנו בסופו של דבר. דוגמה למשהו כזה שנועם ואני מצאנו לפני 3 שנים לדעתי, המקררים החכמים. יש מערכת של ניהול מקררים חכמים, או של שליטה ובקרה.
מסחרים, לא ביתיים.
מסחרים. שמותקנת באלפי סופרמרקטים בעולם, ושבדיפולט הייתה פתוחה לאינטרנט לקריאה, ושלא בדיפולט הייתה פתוחה לאינטרנט לעדכון, כשהסיסמה הייתה סיסטם, 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4.
וואו, בדיוק הסיסמה שלי.
ונפנה את המאזינים והמאזינות לפרק שעוסק במתקפה על מכשירים תעשייתיים כמו מקררים ותחנות דלק. הסייבר מתקפה על המים בישראל היא רק קצה הקרחון, עונה 2, פרק 25.
עכשיו, מקרר מסחרי כזה בסופרמרקט, התסריט הטוב זה שאתה מפשיר את הגלידות ואז מקפיא אותן מחדש, ואז הן נהיות מגילות כאלה עם קרח עליהן. התסריט הפחות סימפטי זה אם אתה עושה את זה נגיד עם בשר. זאת אומרת, אתה מפשיר אותו במהלך סוף שבוע, כשאנשים לא נמצאים בחנות, ולקראת יום ראשון מקפיא אותו מחדש, ואנשים קונים בשר שאופשר והוקפא מחדש.
או שאתה מפשיר את כל הבשר לפני החג,
ואז
באים אנשים, אין בשר, שורפים את הסופר, ואחרי זה הולכים ושורפים את הכנסת.
רציתי לספר שהידע הביולוגי שלי על זה שאסור להפשיר דברים ולהקפיא אותם מחדש, מגיע מהמקרר של גבי אנד דבי, שהיה בו את הסלט תפוחי אדמה המקולקל שהכניס אנשים לבית חולים.
וואו, זה רפרנס שכל המאזינים, ליטרלי כולם,
הפתרו עכשיו ברוב. אם הצלחתם להבין את הרפרנס הזה, אנחנו רוצים לקרוא מכם, לשמוע מכם,
שילחו לנו פקס.
שילחו לנו גלויה.
כן, לרומם הירושלים,
ניקוד. תשע אחת, ושבעים ואחת, אויה.
דרך אגב, הרבה פעמים מאשימים, במיוחד, שוב, אנשי הבטחת מידע שהם נורא מגזימים, אז מה יקרה? בשר מהקולקל. אבל בוא נחשוב לפני שנתיים, למשל, שהיה מחסור בביצים, באמצע הכל. אני לא יודע אם אתם זוכרים, היה ליטרלי קטטות. ולפני 3 שנים, לפני הקורונה, שהיה מחסור בבשר, כי הרמדאן והחגים היהודים בדיוק התנגשו זה בזה, ואני זוכר מהומות בסופר ומדפים ריקים, אני זוכר את זה.
או בכל יום כשיש מחסור באוטובוסים.
טוב.
עכשיו, גם מעבר לזה, זה גם, ברגע שיש לך גישה להדליק ולחבות את המקררים, אז אתה פשוט יכול להדליק ולחבות אותם מאוד 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 מהר, הרבה מאוד פעמים, ובסוף הם פשוט יתקלקלו.
אתה יכול לעשות שהאור במקרר ידלוק גם כשהמקרר סגור?
אל תגזים.
זה מה שיפה בזה שאנחנו בורטלנד, מה שלא דיגיטלי, אי אפשר לפרוט.
אי אפשר לפרוט, אבל עכשיו, אנחנו אומרים, טוב, מה, תקלקל את המקרר בסופר, אז יבוא מישהו ותקן, אבל תקלל, העניין...
את כל המקררים, את כל הסופר.
שזה הסקייל של הדברים האלה, כי להדיק ולחבות את הדוד בבית, למשל של חי דוק, או בבית שלך רענוכה, או בבית שלי, בסדר, זה יכול לגרום לי מצוקה, צער, לחץ, אבל זה רק דבר אחד, שאני יכול לעשות...
הצער והחרטה על כך שקיבלתי והדלקתי את הדוד.
ולביב אותי עד היום, אבל אם אני יכול לעשות את זה בסקייל של 10,000 אנשים, 100,000 אנשים, זה כבר סיפור אחר לגמרי, זה באמת מכה שיכולה באמת את זה. ועכשיו, חברת החשמל יכולה להיות הכי מובטחת שיש בעולם. הסייבר שלה יכול להיות הכי סייבר שיש, ואני מאמין דרך אגב שכן. אבל פה זה איזשהו שכך חם, שמחרו אותו בהנחה. דרך אגב, יכול להיות שמחרו אותו בהנחה, וסליחה שייחס פה לקצת ענייני קונספירציה, אבל היו מקרים בעולם, שמי שמחר בהנחה היה בו, היה לו איזה אינטרס.
גם מקרה שרן ואני היינו מעורבים בו מספר פעמים, לצערי. פשוט כל הבתים החכמים האלה שדיברנו עליהם כאן, כל כך קל להיכנס אליהם, אנשים נתנו לך כאילו את המפתחות לבית, ואתה יכול לנעול אותם בחוץ.
סייבר סייבר עונה 1, פרק 8, כלב השמירה של הבית הלא כל כך חכם.
ומאז היו עוד כמה כאלה.
לא צריך המון ידע, נכון, נועם? כאילו, אנחנו לא, זה לא, אנחנו תמיד מדמיינים.
אנחנו אומרים, יש פה רף כניסה מאוד נמוך להכירים.
בוא ניתן דקה למאזינים, שאולי חלקם לא אנשי מקצוע והם לא יודעים. בוא תכנסו לשודן.io, ולחפש שם RDP בסדה החיפוש.
אתם צריכים להשקיע $5 ב...
לא, יש לך גרסה חינמית. רק בשביל להתרשם. RDP, לחפש RDP. ללחוץ על אנטר, לא אמרתי שצריכים להיכנס, תראו פתאום מלא מסכי מחשבים, אם תחפשו country.il, תראו גם מלא מסכי מחשבים שמחוברים, עכשיו חלק מהם יכול להיות מסיספה אחרת, אל תיכנסו אליהם, כי זה כבר עבירה על החוק, אבל זה רק מאפשר לכם להתרשם ממש, ונכון נועם, זה לא כזה מסובך.
זה כל כך פשוט, כל מה שצריך זה את כלי הפריצה המשוכלל.
דפדפן!
כל היחידות האלה, לפעמים דרך אגב, ממש, מה שנקרא, שיש אנשים שמגלים את זה, וזה אולי גם עזרה למאזיני הפודקאסט. לפני כמה שנים יצרתי קשר אדם, לא משנה באיזו סיטואציה, שאמר, יצרי לא גבר עליי. נכנסתי לתוך מצלמות בבתים פרטיים, שיש אנשים שפעמים, אל תשים מצלמות בבתים פרטיים, אולי בכניסה למסדרון, ליד הדלת, אולי, אבל לא באזורים...
מבחוץ.
שבהם, מבחוץ, אבל לא באזורים שבהם מסתובבים אנשים לא לבושים, האזורים הפרטיים שלכם. יצרי גבר עליי, נכנסתי, שכרתי בתמונות האלה, ועכשיו אני בבעיה רצינית, כי חטפתי כתב אישום פלילי, ואני מתויג כעבריין מין. אז אמיתי לחלוטין.
יש לי עצה, אם אתה לא רוצה להיות מתויג כעבריין מין, אל תעשה עבירות מין.
נכון, אבל כשאתה חושבים ליד המחשב שלנו, והכל סבבה, והכל שזה מאוד קל להסתכל על זה בתור...
יש לך את השליית הפרטיות.
כן, יש את השליית הפרטיות.
לא, אבל תשמע, במקרה הזה, מה זה השליית הפרטיות? במקרה הזה, הוא לא נכנס למצלמות והסתכל על...
הוא נכנס להשתמש בשודן.
הוא מכר את התמונות אחר.
אז כמובן שזה לא רק בתים חכמים ולא רק מקררים, זה ממש, אנחנו רואים את זה על בסיס שבועי, אנחנו מקבלים גישה למערכות של בתי מלון, בתי חולים, מוסדות ציבור, לכל המערכות חימום מים והמטבחים והתאורות, יש בתי כנסת שאפשר להשפיע להם את בריטני ספירס ביום שבת בזמן תפילה.
You're lucky she even performed for you bastards. Leave Britney alone.
ובאמת מערכות השקייה, חממות, כל מה שאתם יכולים לחשוב עליו בארץ פתוח.
פתוח.
פתיחות וחום, זה מה שמאפיין את המזרח התיכון בכלל ואת ישראל בפרט.
אנחנו עם חם, אנחנו מזמינים, מזמינים. אגב, ישראל זה לא איזה מקרה מיוחד. אני חושב שכולנו ראינו מצבים דומים, אולי אפילו פחות מוצלחים במדינות אחרות. כן, פשוט אסור לסמוך על דברים שמחוברים לרשת אף פעם.
כן, והבעיה שמחברים כל הזמן, נונסטופ, ובלי הרבה הבנה, אני שומע על אנשים שעושים בית חכם לחלוטין, אבל לא משקיעים 3 שניות באיזה פיירוול אני מתקין, למשל. או מה זה פיירוול?
Madam President, Chinese hackers breached an NSA firewall earlier this morning.
Any chance they fix the Wi-Fi?
I'll check.
הם פשוט לוקחים את הבית, מקיפים אותו בחומה ומציטים אותה. אף אחד לא ייכנס? יש חומת אש.
זה באמת, הרבה אנשים למשל חושבים. דרך אגב, גם אני חשבתי עד לפני כמה שנים שכן, יש לי בראוטר שהספקית סיפקה לי, פיירוול מובנה. לא, אין. אין פיירוול מובנה.
אין, וגם הסיסמה שלו כנראה לא מספיק מאובטחת, אז גם אם יש פיירוול, אתה יכול להיכנס אליו ולשנות אותו.
דרך אגב, גם אין, למשל אם אני רוצה, אני אדם לא טכני, למשל, ואני כן רוצה בית חכם, מותר לי, זה זכותי. אני חושב רוצה לזכור מישהו שיתקין לי פיירוול. אין אנשים, הרוב אנשי אבטחת המידע בארץ, מתעסקים עם דברים כאלה, מתעסקים עם חול. אין לי את מי אפילו לזכור שישים איזשהו פיירוול נורמלי.
נכון, גם התחומי ידע האלה של בית חכם, של לבנות מערכת של בית חכם, זה משהו שמקבל אות ומפעיל מנוע כדי לפתוח את התריס, זה לחלוטין תחום ידע אחר מלהגן על זה.
נכון.
ובארץ פחות השכילו. להכיר את הדברים.
דרך אגב, בארץ שוב, יש מחסור בטכנאי רשתות טובים. שוב, אם יש מישהו שהוא טכנאי רשתות שמתמחה בזה,
כסף על הרצפה.
זה הזמן, עידוק.
צרו איתנו קשר, 055-2-776-766, בכל אמצעי התקשורת הידועים לכם, חוץ מלהתקשר. ובאתר שלנו, cybersyber.co.il, יש שם גם אימייל, גם טוויטר, גם תיבת הדלפות סודית, אם היא חזרה, אני לא יודע, וגם תמונות של בורקסים, שזה תמיד כיף.
מה אנחנו רוצים שהם יעשו?
שיספרו לנו על עצמם ועל העבודה שלהם ועל איך הם מגינים על בתים חכמים.
כן, אם יש מישהו כזה, זה מאוד מאוד חשוב. לדעת, כי כרגע המון אנשים פונים אליי ואומרים, איך אני מגן על הרשת הביתית? אז יש לי קצת מאמרים, אבל זה אנשים שהם לא טכניים.
כל בית חכם צריך לידו בית בריון שיגן עליו, תמורת זה שהוא ייתן לו להעתיק בשיעורים.
כן, אבל בכל מקרה יש המון המון מכשירים באמת, לצערנו, או לשמחתנו, לא משנה, מכשירים טיפשים, שהם IoT שמחוברים ל-IoT, מחוברים ל-Internet of Things, ואז זה הופך אותנו למאוד מאוד פגיעים, שוב, למרות שיכול להיות שהמערכות המרכזיות שלנו מובטחות.
סייבר סייבר, עונה שישית.
ועכשיו פרסומת.
אוהבים מייל.
אוהבים פרוטון? לא כל כך. אבל בכל זאת.
בכל זאת, אנחנו משתמשים באימייל כמעט לכל דבר. הבעיה היא למי יש גישה למיילים שלנו. כאשר אנחנו שולחים מייל מאיתנו למישהו אחר, הציפייה שלנו היא שרק שנינו נוכל לקרוא אותו.
אז זהו, שלא.
מי שמשתמש בשירותים מצוינים, אגב, כמו גוגל או וואלה מייל.
יאו עדיין קיים? יש יאו? יש
גם יאו, הרוסים בני בית.
אל תביס את המייל.
מי שמשתמש בשירותים האלה, אמנם נהנה מתיבת מייל חינמית, יותר או פחות, אבל לאלפי אנשים יש גישה למייל הזה.
מי הם אותם אלפי אנשים שיש להם גישה למייל הזה? הלו, מה זה?
זה עובדים של החברות, ממשלות ברחבי העולם שיכולות להוציא צו שהחברות חייבות לענות עליו ולתת התכנים של האימייל הזה.
האקרים אפילו?
אפילו האקרים.
שירותי ביון שמאזינים לתכתובות שלנו הלא מוצפנות בכל מיני אמצעים באוויר בים וביבשה?
כן, מי שפרטיות עומדת לנגד עיניו או לנגד עיניה, צריכים להבין שמייל בתפיסתו הפופולרית הוא פשוט לא פרטי. כמו ששולחים מכתב
גלויה.
וכל מיני אנשים בדרך יכולים לקרוא אותו, ככה גם שירותי האימייל הפופולריים עובדים בצורה כזאת.
אז מה עושים, נועם ריש, מה עושים?
אני כבר שנים רבות משתמש בשירות פרוטון מייל. פרוטון מייל, מה שהוא עושה, הוא פשוט מצפין את האימייל בצד שלי. ומה שנשלח לשרתי החברה הוא גוש מוצפן שאי אפשר להבין מה יש בו. וכאשר רשויות או הקרים או לא משנה מי פונה לפרוטונמל ואומר, תן לי את כל המיילים של נועם, מה שהוא מקבל בחזרה, וזה עמד כבר במבחנים משפטיים וזה באמת באמת קרה, הוא מקבל בחזרה דף ריק. בגלל שפרוטון לא יכולים לתת מה שאין להם, ואין להם גישה לתוכן של המייל. איך זה עובד? יש שם הצפנה כפולה. במקום סיסמה אחת שמאפשרת גישה לאימייל, יש שתי סיסמאות. סיסמה אחת שמזהה אותי בתור בעל הגוש המוצפן והבלתי קרי הזה, וסיסמה שנייה שלא נשלחת לשום מקום ונשארת רק במחשב הפרטי והאישי שלי, או בטלפון הפרטי והאישי שלי, לוקחת את הגוש המוצפן הזה, ויודעת לקרוא אותו ולהראות לי את התוכן של האימיילים האלה. כך שגם אם מישהו יפנה לפרוטון ויגיד, אני רוצה לדעת עם מי נועם מתכתב ומה הוא אומר.
הוא יקבל דף ועליו מודפס גוש.
לא, הוא לא יקבל אפילו גוש, הוא יקבל דף ריק, עליו הוא יוכל לצייר ירבוע.
אם הוא מוכשר מספיק לכך. אז המחויבות של החברה הזאת להגנה על המידע שלנו, על הפרטיות שלנו, היא לא מחויבות משפטית, היא מחויבות בקוד. הם פשוט לא יכולים.
היא גם מחויבות משפטית, הם נמצאים בשוויץ, שם חוקי הפרטיות הם מאוד נוקשים, אבל גם טכנית, פשוט אין להם גישה, ומה שאין לך, אתה לא יכול לתת. גם אם מבקשים מאוד יפה.
ואם אתם רוצים לפתוח חשבון בפרוטון מייל, וגם שאנחנו נרוויח מזה כסף, מלא מלא כספים של כסף לבורקסים, אז בבקשה cybersyber.co.il/mail, M-A-I-L, אם תקנו משם שירותי אימייל, אנחנו נקבל מזה עמלה יפה ושמנמנה, ואולי מספיק עמלות כאלה, ואנחנו גם נוכל לעבור לשוויץ, וליהנות שם מפרטיות קשיחה ודברים אחרים.
אני לא בטוח שאנחנו נסתדר עם כל הכנודלים שיש שם.
וזהו סיומו של החלק הראשון של פרק מלחמת הסייבר המונומנטלי. בחלק השני, עוד דברים.
סייבר סייבר, עונה שישית. מופק על ידי פודקאסטיקו.